ערב טוב, אנחנו מתחילים. בתחילת הפרשה הראשונה של שנקרא השבת, פרשת מטות, מופיעה סוגיה שלכאורה נראית סוגיה צדדית, שהיא סוגיית הנדרים. וכשאנחנו מתבוננים בתורה, בהלכה וכולי, אז לכאורה נראה שהסוגיה הזאת תופסת מקום מאוד מרכזי. ניתן אולי דוגמה אחת שהיא דוגמה קצת מפתיעה אם חושבים עליה, שתחילת התפילה, או הייתי אומר פתיחת התפילה בליל יום הכיפורים, היא לא פחות ולא יותר מלהתיר את הנדרים. כל נדרה ואסרה וכונמה וכונחה וכונסה וכו'. וכנראה שסוגיית הנדר, אף על פי שהיא נראית סוגיה לכאורה צדדית, היא כנראה סוגיה מאוד עקרונית ומאוד יסודית, ולכן היא חוזרת בתורה בפעמים שונות. למשל, חכמים אמרו שכל הצרות שעברו על יעקב אבינו, מעשה דינה ומכירת יוסף וכל מה שהשתלשל וכולי, היה כי יעקב לא שילם את נדרו. עד כדי כך. אז היות בפרשה הראשונה שנקרא השבת, בפרשת מטות, הסוגיה הראשונה שמופיעה היא סוגיית הנדרים, אז חשבתי אולי כדאי קצת להתעכב על הסוגיה הזאת, אבל הייתי רוצה להקדים איזה הקדמונת הלכתית. אנחנו לא הולכים לפתוח את הסוגיה ברמה הלכתית, כלומר, כדי שאדם שאומר, שמדבר דיבור, כדי שיהיה לזה גדר של נדר, יש הלכות מפורטות ומדויקות. למשל, לא כל לשון זה נדר. נדר, קונם, קונח, קונס וכו'. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לפתוח פה עכשיו סוגיה הלכתית, אלא אנחנו רוצים לברר את העקרונות של הסוגיה, או את העיקרון ואת העקרונות המשתלשלים ממנו, של סוגיית הנדרים, ונראה תכף שאנחנו חיים בעולם תרבותי, שהוא עולם שרגיל לנדור נדרים במובנים שתכף נראה. בסדר? אז אנחנו לא הולכים לברר את הסוגיה ברמה הלכתית, כי יכול מאוד להיות שרוב דיבוריו של אדם היום הם לא בלשון נדר, ולכן הוא לא יתחייב בכלום, אלא כן קצת לברר את הסוגיה ברמה הרוחנית. עכשיו, כדי להיכנס לסוגיה נכון, הייתי מתחיל מהסוף, כדי להבין עד כמה הסוגיה הזאת היא חמורה. יש בשולחן ערוך יורה דעה כ-30 סימנים בהלכות נדרים. על פי היה בעיקר הגמרא במסכת נדרים. אבל פלא גדול שהסימן הראשון בכל 30 הסימנים האלה הוא סימן רש ג', וכאן יש את רובו. אומר השולחן ערוך מקום מספר 2, אל תהי רגיל בנדרים. זאת אומרת, קודם כל אדם צריך להתרגל לא להיות אדם נדרן, לא להיות אדם נודר. כל הנודר, אף על פי שמקיימו, נקרא רשע ונקרא חוטא. זה משפטים, זה משפט חמור. כמובן, כל הפסקאות כאן, כל ההלכות כאן משכון ארוך, הכל על פי גמרות, כאן קיצרנו את הדרך. אבל הייתי אומר, אולי מדובר בנדרי רשות, אולי לא בנדרי מצווה וכו'. השולחן ערוך, קודם כל, משפט ראשון לא מחלק בכלל. כל הנודר, אף על פי שמקיימו. הייתי חושב, אולי הנודר, אולי עדיף שהאדם לא ידור, כי אולי הוא לא יקיים את נדרו, מכל מיני סיבות. אומר השולחן ערוך, אל תהי רגיל בנדרים. כל הנודר, אף על פי שמקיימו, נקרא רשע ונקרא חוטא. כלומר, זאת לא פונקציה של איזה סוג נדר מדובר. נדרי איסור, נדרי רשות, נדרי מצווה וכו'. זאת לא פונקציה האם הבעיה היא שאדם לא יקיים את הנדר, אלא כנראה יש איזה כיוון רוחני להתרחק מנדרים. אז כל הנדר אף על פי שמקיימו, נקרא רשע ונקרא חוטא. הלכה ב', אחר אדם או אחר אדם נדרו, אם אדם באמת לא מקיים את הנדר כפי שהתחייב, פנקסו נפתחת. טוב, כאן לכאורה ההלכה הזאת היא הלכה קצת יותר מעדנת. כלומר, אולי הבעיה בנדר היא זה שאתה לא תקיים את הנדר, אתה מאחר את תופעת הקיום של הנדר. הלכה ג', הלכה קשה, אנחנו הולכים קצת לפרק אותה היום. הנודר, כל זה כמובן לפי גמרא, הנודר כאילו בונה במה בשעת איסור הבמות. דבר חמור. בזמן שנאסרו הבמות והגענו למרכז, אם אפשר לומר, אחד, ששם אנחנו עובדים את השם, אז אדם שנודר כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות. בהמשך נראה מה זאת בדיוק הבמה הזאת. והמקיימו, ואדם שמקיים את הנדר הזה, הייתי אומר, טוב, לפחות הוא נדר, לפחות קיים. והמקיימו, כאילו הקריב עליה קורבן. רבותיי, החצי השני של הלכה א', והחצי הראשון של הלכה ג', זה דברים קשים. כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע ונקרא חוטא, הנודר כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות, והמקמו כאילו הקריב אליה קורבן. שטוב יותר שישאל על נדרו, יעשה שאלת נדר, אתרת נדר וכו'. ואני מילה בשאר נדרים, כל זה בנדרי רשות. אבל נדרי הקודש, אם כבר נדר, מצווה לקיימן. אבל לכתחילה עדיף שלא ינדור בכלל, תכף נראה. הלכה ד', צריך להיזהר שלא ידור שום דבר. אל תהי רגיל בנדרים. ואפילו צדקה אין טוב לידור. אלא אם ישנו בידו ייתן מיד, ואם לאו לא ידור עד שיהיה לו. ואם פוסקים צדקה וצריך לפסוק עמהם, יאמר בלא נדר. יש מצבים יוצא דופן. בעת צרה מותר לנדור. השכן אנחנו משתמש במילה היתר. הוא לא משתמש במילה מצווה, בטח לא במילה חובה. מותר. האומר אשנה פרק זה וירא שמא יתרשל בדבר. שרי ללמינדר לזרוז נפשי, מותר לו לנדור לזרז את נפשו, גם כאן בלשון היתר. אז בעת צרה, כדי להינצל מן הצרה, אז הוא רוצה לקבל על עצמו קבלות. או אדם שהוא רוצה ללמוד ויש לו ספק אם יעמוד במשימה או לא, אז לזרז את עצמו. וכן לצד השני, וכן אם ירא שיתקפו יצרו ויעבור על איזו מצווה ממצוות לא תעשה, או יתרשל מקיום מצוות עשה, מצווה להישבע ולנדור כדי לזרז את עצמו. זאת פעם ראשונה שהשולחן ערוך משתמש במילה מצווה, אם יש חשש שמא יעבור על איסור או לא יקיים מצווה. הלכה זין, מי שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו, הרי זה זריז ומשובח. אם כן, לכאורה בהתחלה התחלנו ברשע, המשכנו בחוטא, המשכנו בבונה במה, המקיימו כאילו הקריב עליה קורבן, צריך להיזהר לא לדור שום דבר, אל תרגיל בנדרים, פתאום התחלנו ביתר, המשכנו במצווה וזריז ומשובח. לכאורה השכן ערוך קצת משנה את הכיוון, תכף נראה שממש לא. מי שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו, הרי זה זריז ומשובח. כיצד? מי שהזולל ואסר עליו הבשר שנה או שנתיים, או שהשוגה ביין ואסר אין עצמו זמן מרובה וכו', מדלק טיפה, כולם דרך עבודה לשם הם. ולכן אם זה על מנת לכונן דעותיו ולתקן מעשיו, הרי זה זריז ומשובח. ובנדרים אלו וכיוצא בהם אמרו חכמים, נדרים סייג לפרישות. מסכם השכן ערוך, וזאת המנגינה שאיתה הוא חותם כפי שהוא פתח, ואף על פי שהם עבודה, כלומר לענייני עבודת השם, בין אם זה כדי לקיים מצוות עשה כדי שברור שיקיים, בין אם זה כדי להימנע מלעבור על מצוות לא תעשה, בין אם זה לזרז את עצמו, בין אם זה לכונן דעותיו, לתקן מעשיו וכולי, זה הדרך. ואף על פי שהם עבודה, לא ירבה אדם בנדרי איסור ולא ירגיל עצמו בהם, אלא יפרוש מדברים שראו לפרוש מהם בלא נדר. עכשיו, אם אני הייתי, אם היו שואלים אותי, תגיד, אחרי סימן כזה בשכון ערוך, צריך עוד להוסיף עכשיו כ-30 סימנים בכל הלכות נדרים? היינו מצפים שאחרי המנגינה של השולחן ערוך, אנשים יבינו לסלק את הנדר מהלקסיקון. הנדר הוא לא חלק מתרבות החיים. אבל עובדה שכנראה השולחן ערוך יודע שאף על פי שאלתי רגיל בנדרים, ואף על פי שרשע וחוטא, ואף על פי שהוא כבונה במה ומקריב עליה קורבן, ואף על פי שיעשה הכל בלי נדר, דרכם של בני אדם לנדור נדרים. ולכן צריכה לבוא איזושהי הדרכה, איזושהי הנחיה, מהו נדר, איך מטפלים בנדר, איך מתמודדים איתו וכו'. אבל חשוב אפילו רק לקרוא את השולחן ערוך הזה, להיות מודע שהסימן הראשון בהלכות נדרים אומר לך בעצם, אני מקצין את זה מאוד, אומר לך בעצם, תשמע, באופן עקרוני, כל הלכות נדרים זה דבר מיותר לחלוטין. כלומר, אם בני אדם היו שומעים לרצון האלוהי, בכלל היינו צריכים את כל ההלכות האלה. מיותר. אבל אנחנו יודעים משום מה שבני אדם לא ישמעו, ובהמשך ננסה להבין למה בני אדם כן נודרים נדרים, ואם לא ברמה הלכתית דווקא, אז כן ברמה של הרוח והכיוון והתרבות. בסדר? אז אנחנו רוצים קצת להבין יותר את הסוגיה. רצית לומר משהו? אנחנו לא נדון עכשיו ברמה ההלכתית. מהו נדר? פתח מסכת נדרים. בסדר. תראה איך יצאתי ככה בשלוף. טוב, בואו נתחיל. אז היות ואנחנו הולכים בדרכו של הכלי יקר, יש פירושים נפלאים ביותר על כל הסוגיה הזאת. כדאי לראות את הפירוש של הרב הירש על הפירוש של נדר, שהוא יוצר איזה יחס בין שורש נון דלת רש לשורש נון תף רש לנטר, לקפוץ, לבין שורש נון תת רש לנטור, לשמור. ממכן, מה הקשר בין נדר, נטר בתת ונטר בתף? דברים מופלאים. אבל אנחנו השנה בדרכו של הכלי יקר, נלך בדרכו של הכלי יקר. אז קודם כל, כבר בפסוק שפותח את הסוגיה, מקום מספר אחד, אומרת התורה, איש כי ידור נדר להשם. כלומר, קודם כל, נדר הוא צריך להיות להשם. וכי יעלה על הדעת שהוא לא להשם? אז תכף נראה. או ישבה שבועה לאסור יסר הנפשו, לא יחל דברו, לא יחל מלשון חלל, חולין, התחלה וכו', כי הדיבור הוא חשוב, וזאת סוגיה שעסקנו בה בשיעור בשנה אחרת. מה זה הדיבור? ככל היוצא מפיו יעשה. בסדר. אומר הכלי יקר, מקור שלוש למטה בצד ימין, איש כי ידור נדר להשם, שני מיני נדרים הם. יש שני סוגי נדרים, תכף נראה שלושה. אבל כרגע שניים. שני מיני נדרים הם. כי הנודר בכעסו לאסור על עצמו איזה דבר, איזו דבר נדר, זה אינו להשם. ודווקא איש כי ידור. מה זה איש כי ידור? אדם צריך להיות נודר כשהוא במדרגת איש. זאת אומרת, מה ההגדרה של אדם שנקרא איש? חזל אמרו כל איש לשון חשיבות. מה ההגדרה של אדם איש? של אדם שנקרא איש? אני אומר את זה בשפה מאוד שטחית. שהוא לא בהמה. מה ההבחנה בין איש לבהמה? מה ההבחנה בין אדם לבעל חיים? ההבחנה זה האם השכל מנהל את החיים שלך או לא. מי שמנהל את חיי הבהמה, זה הכוחות הנמוכים שהרב קורא להם, הכוחות העיוורים שבאדם, שהם הגוף והנפש, שאין להם הדרכה מצד עצמם, הם צריכים הדרכה, הם צריכים אפוטרופוס יותר עליון מהם שהוא השכל. והמבדיל בין האדם לבין בעל חיים, או בין הצד הבהמי שבאדם לצד האדמי שבאדם, זה השכל שלו. אז איש כי ידור נדר. אם אדם נודר נדר, זה צריך קודם כל, נקודת המוצא זה צריך לבוא ממקום של שכל. איש כי ידור נדר, ואז זה סיכוי שזה יהיה להשם. אבל אם הוא לא איש, אלא, כמו שכאן אומר הכלי יקר, כי הנודר בכעסו, יותר מנסה להגדיר את המושג הזה, כי הנודר בכעסו לאסור על עצמו איזה דבר נדר, זה אינו להשם. ודווקא איש כי ידור, כשהוא איש מיושב בדעתו, קרינן בי, האדם בשבועה, והוא הנודר להשם, אבל הנודר בכעסו, מאחר שכעס בחי כסילים ינוח, אם כן אינו איש, ונמשל כבהמה. אם כן, סוג נדר אחד, בואו ננסה להוציא עיקרון, סוג נדר אחד, זה הנדר כתוצאה מאיבוד הייחודיות האנושית שבאדם. אני אומר את זה בשפה מאוד פשוטה כרגע, נדר כזה הוא תולדה של כעס, שהוא תולדה של כאב, שהוא תולדה של תסכול, של פער בין רצוי למצוי, האדם מצפה לאיזשהו רצוי, האדם פוגש במציאות איזשהו מצוי, התסכול שלו מתעורר כתוצאה מהפער בו, בחברה, לא משנה כרגע, והתסכול הזה יוצר איזה סערת רגשות, וסערת הרגשות האלה יוצרת איזה כעס, וסערת הרגשות הזאת שיצרה את הכעס מתחילה לאבד את השכל, ואז האדם בהתלהבותו השלילית, הנובעת מתסכולו הפנימי, בין אם הוא מודע לזה, בין אם לא, מתחיל לקבל על עצמו כל מיני מחויבויות. עכשיו אני חוזר שוב, בואו נצא רגע מהסוגיה ההלכתית של, של סוגיית הנדרים. בואו נדון את עצמנו רגע. עצמנו כפרטים, עצמנו כמשפחה, עצמנו כחברה, כאומה וכו'. האדם הרבה פעמים מקבל על עצמו כל מיני מחויבויות. בין אם קיבל במחשבה, בין אם קיבל במעשה, בין אם קיבל בדיבור, זה לא משנה. מקבל על עצמו כל מיני מחויבויות. כשהמחויבות הזאת היא תולדה של התסכול שלו מעצמו במצב הנתון. ואני הולך עם זה עד הקצה רגע. כשבמצב הזה שהוא מקבל על עצמו כל מיני דברים, השכל לא נמצא שם. הוא לא שואל את עצמו אם אני מסוגל. הוא לא שואל את עצמו אם זה נכון. הוא לא שואל את עצמו אם יש סדרי עדיפויות קודמים. הוא לא שואל את עצמו מה ההשלכות של כל המהלך הזה. אין לו שום שאלות. הוא פשוט מתוסכל רגשית, והתסכולים הרגשיים האלה מציפים אותו. השכל כבר מזמן לא בתמונה, והאדם הזה מתחיל להתחייב במחויבויות. אדם למשל החליט בשעה 10:30 יום בערב, שהוא לומד עד 2:30 בלילה. למה? כי הוא מתוסכל מזה שהיום הוא לא למד. או לא למד כמו שצריך. האם עשה את החשבון אם זה נכון ברמה השכלית? רגע, מתי אתה קם מחר בבוקר? ב-6. רגע, אז כמה שעות אתה הולך לישון? 2:30 תסיים. מקלחת, 3. 3 שעות תישן. הגיוני? אולי כן, לילה אחד זה אולי סביר. אבל אם זה כמה, לא, זה כבר מתחיל להיות מסובך. מה השלכות למחר בבוקר? חשבת על זה רגע. איזה רמת ריכוז יש לך בכלל בשעה הזאת? אז נכון שאתה מתלהב, אולי אתה תרדם על הספר. לא, הוא למד, יותר נכון, הוא קרא ברמב״ם, שכל הלומד תורה בלילה, חוץ של חסד משוך על, על פניו ביום. והוא למד שעל פי המקובלים, כדאי לי לחבר את הדין עם החסד, מחצות עד הנץ. אז הוא כבר שלושת רבעים מקובל בערך. והכל מתוך איזושהי התלהבות רגשית. דרך אגב, זה לא מצחיק בכלל. כי כשאנחנו עולים למדרגת ציבור, אז לפעמים אנחנו, כל אחד מאיתנו במקומות שלו, כשהוא כבר לא רק אדם פרטי, אלא כבר יש לו אולי איזה סוג של מחויבות יותר כללית, אז הוא גם יכול, בלי לשים לב, למצוא את עצמו שט במרחבי הרגשות של הנדר, ביחס לאיפה עם ישראל צריך להיות, ולמה עם ישראל לא נמצא שם, ומה הוא צריך לעשות בשביל זה. הוא הולך מחר להקים גבעה בשומרון. הוא אתמול הגיע למכון, היום הולך להקים, מחר הולך להקים גבעה. הוא למד הכלל ישראל, וסגולת ישראל, וגולת ישראל, וכו'. זה לא מצחיק בכלל. ואם הוא לא יעשה את זה, הוא יהיה מתוסכל. רגע, איפה השכל פה? אז גם אם זה נובע כביכול, אני אומר משפט שאין, או הגדרה שאין, אין קשר בין המילה הראשונה לשנייה. גם אם זה נובע כביכול כפי שהוא חושב את זה, מהתלהבות קודש, זה לא התלהבות ולא קודש. זה פשוט רגשות משתלטים על שכל הגיוני. ולכן סוג אחד של, של נדרים הוא תוצאה של עיבוד השכל, הייתי אומר ככה, מי שנודר באדם זה הצד הבהמי שבו ולא הצד האדמי שבו, כשההגדרה של הצד הבהמי זה לא העולם השכלי שאמור להניע ולנהל את החיים של האדם. אלא מי שמניע אותו זה רגשות, זה חושים וכולי, זה הדרך. זה סוג נדר אחד. לכן קודם כל אומרת התורה, איש כי ידור נדר. וכי בעל חיים אמור לנדור נדר. למה התורה צריכה להגיד איש כי ידור נדר? שתגיד, אם תידור נדר. מה זה איש? אלא ללמדנו שכדי שבכלל יהיה אב האמינה למסלול נכון חיובי, תקין, של נדר או של הרוח של הנדרים, וכולי, קודם כל אדם צריך להיות איש. להיות איש זה קודם כל לא להיות בהמה. כלומר, זה קודם כל לא לאבד את השכל האנושי שאמור לנהל את החיים של האדם. כן.
יש...
כן, למרות שאדם כי ימות באוהל, אדם הרי נקרא אדם מלשון כפולה, גם מלשון אדמה וגם מלשון אדמה לעליון. אז זה נכון, אלון, מה שאתה אומר, אבל בואו רגע נדלג על השאלה הזאת, כי זה ייקח אותנו לפינה אחת. חזל אמרו, כל איש לשון חשיבות. חזל למדו שילד בגיל 13 נקרא איש מפסוקים על בני יעקב וכו'. זאת אומרת, איש זה לשון חשיבות. מה ההגדרה של איש? שהשכל מתחיל לנהל. בסדר? זאת ההגדרה של איש. אז קודם כל, אם כן, שני מיני נדרים הם. סוג נדר אחד, כי הנודר בכעסו לאסור על עצמו איזה דבר נדר, זה אינו להשם. כי אם הקדוש ברוך הוא ברא אדם שכלול מכוחות עבריים הנקראים רגשות וחושים, נקרא לזה גוף ונפש, וברא באדם צד נשמתי, צד אלוהי להשם, וברא את השכל כמתווך בין הנשמה לבין הנפש והגוף, השכל אמור להיות הכלי שהוא הכלי שדרכו מתגלה הנשמה בגוף ובנפש וכו'. אז אם האדם איבד את שכלו, אז הוא בבעיה. מה אתה הולך לעשות בשנה הבאה? טוב, עכשיו השאלה, מאיפה התשובה באה? האם היא נובעת ממה שאני רוצה לעשות? ממה שאני מרגיש לעשות? ממה שאני חושב לעשות? ממה שהחברה מצפה שאני אעשה? מאיפה זה מתחיל, התשובה לשאלה? מאיפה התשובה מתחילה? האם אתה נוסע לחתונה הערב? תלוי איך אני ארגיש בשעה שש. כלומר, אם האוטובוס יוצא בשש ורבע, יקרא לי, איך אני יודע שהוא יקרא לי? כי חבר'ה אפילו עלה לחצים, אתה לא בא. כי אני ארגיש שאני כבר לא מרוכז בלימוד. כי אני פתאום אתמלא בשרת רגשות, איך אני והחתן, שאני לא מכיר אותו כמעט, אנחנו החברים הכי טובים בהיסטוריה בערך. וכל זה מתחיל להתעורר, אז ברור שאני אמצא את עצמי על האוטובוס החתונה. אבל מי אמר שכל זה נכון? כל החלטה בחיים שלנו, בלי קשר לנדרים, אמרנו, לא מדברים עכשיו ללכות נדרים, מדברים על הכיוון, על, על, על הסוגיה כעיקרון. כל החלטה בחיים שאנחנו לוקחים צריכה קודם כל להילקח מהמקום של איש, ולא מהמקום של עיבוד איש. לכן קודם כל, סוג נדר ראשון, זה אותו נודר בכעסו. כעס שווה פער בין רצוי למצוי. כעס הוא תולדה של, של הפער בין הרצוי למצוי. וא' ב' בטיפול בפער בין רצוי למצוי במפגש שלנו עם הפער הזה, זה קודם כל שהשכל יזהה את הפער, ובית שהשכל ימצא דרכי פתרון אפשריים להשלמת הפער, אולי בהדרגה, אולי לא הכל בבת אחת, בסדר? אבל שהשכל מנהל את המערכה. אני קורא את זה שוב במהירות, כי הנודר בכעסו לאסור על עצמו איזה דבר נדר זה אינו להשם, ודווקא איש כי ידור, שהוא איש מיושב בדעתו, מדלג טיפה, והוא הנודר להשם, אבל הנודר בכעסו, כעסו זה לא דווקא אדם כועס, כלומר צועק זורק סטנדר, זה לאו דווקא זה, אלא כועס זה אדם שפוגש פער בין רצוי למצוי במציאות, ומגיב באופן רגשי כשהשכל כבר לא נמצא בתמונה. זה נקרא כעסו. אבל הנודר בכעסו מאחר שכעס בחי כסילים ינוח, אם כן אינו איש ונמשל כבהמה. אם כן זה סוג נדר אחד. סוג נדר שני, ורבותינו זכרונם לברכה סיפרו בגנות הנודר ואמרו שהנודר כאילו בנה במה, והמקיימו כאילו הקריב עליה. תראו איזה חשבון פשוט עושה הכלי יקר, אבל כמה החשבון הזה חשוב. וטעמו של דבר הוא, מה זאת אומרת, מה הערה אם הגמרא הייתה אומרת, למרות שאני עדיין לא מבין מה זה בכלל, הנודר כאילו בנה במה. מספיק, גם זה מספיק חמור. למה צריך להגיד והמקיימו כאילו הקריב עליה קורבן? למה צריך והמקיימו? א', צריך להבין מה זה הבמה פה. ב', למה צריך להוסיף והמקיימו? מה יערה אם היה כתוב הנודר כאילו בנה במה? זה לא מספיק חמור. אומר הכלי יקר, תראו איזה הברקה. וטעמו של דבר הוא שירדה התורה לסוף דעת הנודר, כי הוא אוסר על עצמו מה שכל העולם נוהגים בו יותר. ואז יכול להיות סוג שני של נדר, שהוא לא תוצאה של כעס, קרי תסכול, כלי עיבוד צלם, אם אפשר לומר האדם שבו, האיש שבו, השכל שלו, אלא שירדה התורה לסוף דת הנודר, כי הוא אוסר על עצמו מה שכל העולם נוהגים בו יותר, מסתמה, מאיפה זה בא, מה המקור, מאיפה זה נובע, מסתמה רום לבבו איסיאו, שמכל העדה ייבדל, והוציא את עצמו מן הכלל. כלומר, אני לא רוצה להגיד רגע במושגים, שהנדר מהסוג הראשון הוא כעס, והנדר מהסוג השני הוא גאווה, למרות שזה נכון. כי הרי הגאווה היא זאת שתוביל אל הכעס, אלא להגיד את זה קצת יותר עקרוני. הנדר מהסוג הראשון זאת השתלטות רגשית על השכל של האדם. והנדר מהסוג השני זה איזה שכל דמיוני של האדם שחושב שהוא שייך לאיזה מדרגה יותר עליונה. איך נדע, אומר הכלי יקר הברקה, איך נדע להבחין בין הנדר שהוא תוצאה של השתלטות הרגשות לנדר שהוא תוצאה של השכל המדומיין של האדם? אומר הכלי יקר פשוט, אם האדם רוצה לקיימו. אני אומר את זה רגע בעל פה. אם האדם יתעורר לנדר מכוח הכעס, מכוח השתלטות הרגשות, כשהוא יתעשת אחרי נקווה 5 דקות או כמה שעות, אז הוא יבין, השכל ייכנס שוב למערכה, השכל יזהה שהרגשות פה השתלטו על העניינים, והשכל יגיד לרגשות, תשמעו חבר'ה, שבו בצד, אני עכשיו מנהל את המערכה, אני הבנתי שהנדר הזה הוא לא לעניין בכלל, ולכן ילך להתיר את נדרו. כי הוא ידע שהסיבה שבגללה הוא נדר היא תוצאה של השתלטות רגשית. לכן במצב שמקור הנדר, מקור ההתחייבות, הוא הרגש, כשהשכל סוף סוף יתעורר ויכנס לתמונה, אז הוא יבטל את הרגש הזה, ישים אותו במקום שלו, ואז הוא לא יקיים את הנדר. אבל אם אדם כן רוצה לקיים את הנדר, מה זה מגלה? או מצב קטסטרופלי שהכלי יקר לא מתאר אותו בכלל, שהאדם הזה חסר שכל לחלוטין והוא מנוע רק על פי הרגשות. טוב, את זה הכלי יקר לא מציע, כנראה באמת זה מצב קיצוני. או יותר אפשרי, שהאדם הזה, מתוך שכלו המדומיין, מעמיד את עצמו באיזשהו מקום יותר גבוה מאשר הנורמלי, מאשר האדם הממוצע, האדם הנורמלי, ומלוקח על עצמו מחויבויות שהוא חושב שהוא ראוי להם, ולכן הוא גם רוצה לקיים את זה, כי הוא בטוח שזה מתאים לו. כלומר, זה שאדם רוצה לקיים נדרו, זאת ההוכחה, שבעצם מקור הנדר הוא לא הסתערות הרגשית, הוא לא הסערה הרגשית, אלא מקור הנדר זה החשבון השכלי שהוא עשה שהוא כביכול יותר טוב מאחרים. אני רוצה רגע לקרוא את לשונו. וטעמו של דבר הוא שירדה התורה לסוף דעת הנודר, כי הוא אוסר על עצמו מה שכל העולם נוהגים בו יותר. מסתם הרום לבבו איסיו שמכל הידע ייבדל והוציא את עצמו מן הכלל. ובדרך זה מצינו בלשון רבותינו זכרונם לברכה, שלא יהיה כל אחד הולך ובונה במה לעצמו. וואי וואי וואי, עכשיו מתחילים להבין. רגע, 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 אז כל הנודר כאילו בנה במה. מי פה הבמה? הוא! מה זה במה? אם עכשיו הייתה פה במה, מה זה אומר? אני עכשיו עומד על הרצפה, הגובה שלי 1.20 מטר, יפה. עכשיו יש כאן במה. נגיד הגובה של 10 סנטימטר. כשאני עומד על הבמה, הגובה שלי 1.30 מטר. זאת אומרת, כשאני בונה במה, אני בעצם עושה את עצמי במה, אני עושה את עצמי יותר גבוה ממה שאני באמת. זה איזה מין שכל דמיוני כזה ששם אותי באיזשהו מקום שהוא לא אני. אדם חייב לדעת את מקומו, לא למטה ממקומו, אבל גם לא למעלה ממקומו. ולכן האדם הזה שבנה במה, הוא בעצם בנה את עצמו כבמה. ובדרך זה מצינו בלשון רבותינו, שלא יהיה כל אחד הולך ובונה במה לעצמו. כי כל זה דרך גאה וגאון. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל מי שיש בו גסות הרוח, כאילו בנה במה, שנאמר, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. כי במה נחשב הוא. אומרת הגמרא, אל תקריא במה, אלא במה. מה עניין הגס רוח, אלא בונה במה? אלא ודאי שמצד גסות רוחו הוא בונה במה לעצמו, כאמור. וכן במה, לשון גבוה. ואותו דרך גאה וגאון המצוי בבונה במה, מצוי גם בנודר. כי מסתם הכוונתו כדי שיהיה מוחזק כחסיד ופרוש וכו' וכו'. סיפור. לפני איקס זמן, במקום וואי, התחיל להסתובב איזשהו אדם עם ציצית על הבגדים שלו, באופן קבוע. טוב, היינו קצת בקשר. שאלנו אותו, מהי היי? אז אמר, כתוב בשכון ארוך, שאדם צריך ללכת עם תלית קטן על הבגדים. צודק. ואז השאלה הבאה הייתה, ותגיד, כבודו, הרבנים שלך הולכים עם ציצית על הבגדים? לא. למה לא? לא חשבתי על זה. כלומר, תשים למה אתה אומר בעצם. אתה מחזיק את עצמך יותר צדיק מהרבנים. תגיד, כשהרבנים במכון מאיר אמרו שהולכים ליום ספורט בגן סקר, סך הכל 3 שעות פעם בשנה, אתה אמרת, אני לא הולך לגן סקר, כי זה ביטול תורה. כלומר, אתה מחזיק את עצמך יותר צדיק מהרבנים. זה לא דבר קטן, זה דבר עקרוני מאוד. אז לפעמים אנחנו, בלי שאנחנו שמים לב, אנחנו בונים את עצמנו כבמות. אחד מתנדד בתפילה 15 דקות. רב מתפלל לפניו, לא יכול לעשות, עושה שלום. 400. אז אתה יותר צדיק מהרב. אז מה אתה רוצה, שיתפלל 5 דקות? אין בעיה, אתה רוצה להתפלל 30 דקות. לך לאיזה פינה, אל תפריע לאף אחד, תתפלל שם. אנחנו מאוד צריכים להיזהר, א', מהסתערות הרגשות עלינו, זה סוג נדר אחד. ב', מהסתערות השכל הדמיוני שלנו, שאנחנו מגביעים את עצמנו מעבר למה שאנחנו באמת. עכשיו, כמה מחויבויות, כמה כיווני חיים אדם לוקח על עצמו, הרבה פעמים או מתוך הסתערות רגשית, או מתוך שהוא עושה את עצמו כבמה. כמה? אז תגיד, רגע, מה שאתה אומר זה קצת מסוכן. למה? כי אז אדם בעצם לא יתקדם לשום מקום. נכון? לכן זה גם קצת חיובי בנדר, נראה עוד מעט. אבל קודם כל אנחנו צריכים לברר לעצמנו טוב, האם כשאנחנו מחליטים באיזה דרך אנחנו הולכים, בכל תחומי החיים, א', האם האיש שבנו החליט? השכל האנושי שבנו החליט? או חד ושלום הבהמה שבנו? ב', האם האיש שבנו החליט, האם זה האיש האמיתי שהוא אנחנו? או איזשהו איש דמיוני שאנחנו מדמיינים להיות אותו? זאת שאלה קשה. אז או הרגש התחתון, או במרכאות השכל העליון, אלה שני הממדים שמנהלים את האדם. וזה בעצם לא הוא בכלל. חי בדמיון מוחלט. רק נקרא את סוף הכלי הקר הזה כרגע. אך יש מקום לומר, נודר בכעסו יוכיח. כי מסתמה בכעסו לא נתכוון לשם יוהרה. כלומר, אם האדם נודר מצד התעוררות הרגשות, השתלטות הרגשות, אז זה לא כבוד, זה לא גאווה, אז זה לא עושה איזה שכל מדומיין, סתם איזה שערת רגשות. אומר רק ליקר, וצריך אתה לחלק בין נודר מתוך חישוב הדעת, ובין הנודר בכעסו, איך תדע מה החילוק, ובאמת תדע איפה אם זה הנודר דומה לבונה במה או לא, כי אם נדר בכעסו, ודאי אינו דומה לבונה במה. על זה אמרו, והמקיימו כאילו הקריב עליה. נתן סימן מובהק על זה, כי כל מה שאדם עושה מתוך כעס מסתמה כשוחמתו, הוא בא לידי חרטה ואינו מקיימו. אלא הולך אל החכם שיתיר לו. אבל המקיימו ואינו בא לידי חרטה ואינו נשאל עליו, סופו מוכיח שמתוך חישוב הדעת נדר. וחשדה אותו התורה שרום לבבו הביאו לידי מידה זו, שלקח את עצמו לצד אחר, על כן הוא דומה כאילו הקריב עליה. כי הקיום הוא גמר דעתו כמו שהקרבה תכלית בניין הבמה. זעזע. כן, בבקשה. שכל. האם לשתות עכשיו קפה זה נכון? מי שמור לך את בזה, זה השכל. עכשיו אתה שואל, איך אני עושה סדר בין השכלים השונים שבתוכי? בסדר? מה? בין השכלים השונים, בין השכל שאומר לי, תשמע, כדי לצאת אל החיים אתה חייב להתעיין בכל האידיאלים והערכים הרוחניים, כדי שכל החיים יכוונו למטרות הנכונות. זאת שאני אומר, תשמע, כדי להצליח בחיים, במרכאות, צריך גם להתפרנס ולמוד על הרגליים ברמה הכלכלית. אוקיי, עכשיו בוא נתחיל לייצר יחסי כוחות נכונים, שזה פונקציה של אדם, זה פונקציה של זמן, זה פונקציה של הרבה צדדים. בין כל השכלים האלה. והשכל בסוף יכריע. השכל האמיתי. השכל השלם. השכל האמיתי זה רצון השם ממך. בנקודת זמן. אני יכול לפרט. כן, יש אדם שעכשיו צריך ללכת לישון והוא יושב עכשיו בשיעור הזה. וזה לא השכל האלוהי. ויש אדם שעכשיו לא צריך לישון וצריך להיות בשיעור הזה. ויש אדם שעכשיו ללמוד חברותה. ויש לך שצריך אולי לצאת לריצה? כן. בשביל זה באנו למכון מיר. באנו לכאן כדי לזהות את מכלול הכוחות, מכלול הצדדים, כדי לזהות על פי שכל אלוהי ישר, מה אני צריך לעשות בכל נקודת זמן, בכל נקודת מצב. זה מאוד קל לייצר טבלה ולהגיד, חבר'ה, כולם לשיעור. זה טעות. זה לא נכון. השלושה הקדוש ברוך הוא בוכה, אמרנו הרבה פעמים. מי שיכול ללמוד ולא לומד, מי שלא יכול ללמוד ולומד. חמור. אלון, כן.
יש מצבים שבעיקר המאמין סבור מכון מאיר, שהרבנית פה זה בוא נגיד, מתוקנים קצת במידותיהם.
הרבנים מתוקנים במידותיהם?
לא במאחס, כן. בוא נגיד, יותר מחוזר בתשובה.
הגיע השלב ההספדים עכשיו. מה זה הרבנים מתוקנים במידותיהם? כל אדם צריך לעבוד על מידותיו עד 120.
ברור, אבל בוא נגיד, תלחס לחוזר בתשובה, מצא שמגיע הוא למקום...
אני לא מוכן לקבל את המשפטים האלה. לאדם שלומד את תורה ומשתדל קצת לחיות את מה שהוא לומד, נקווה שיש לו יותר שכל ישר כדי ליצור יחסים נכונים בין כל הכוחות. בסדר, זה משפט שאפשר לקבל אותו.
כן. חוזר בתשובה צריך...
חוזר בתשובה זה גם הרבנים.
מישהו מגיע...
לא, גם רב הוא חוזר בתשובה. אמור להיות. דיברנו פעם, למה בא המשיח? כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה. אז אם אתה הגעת למסקנה שהרבנים צדיקים, מסקנה שהמשיח בא כדי להחזיר אותם בתשובה. כן. מה? היררכיה, האם אתה מכיר את המילה היררכיה בתורה? תראו באיזה מושגים אתם מדברים, מושגים של עיתון, באמת. מה זה צריך להיות?
לצורך העניין אדם, האם מתקן את עצמו כמו שהפרקים...
שנייה, בוא, אני רוצה להבין את השאלה.
אדם מתקן את עצמו לצורך העניין שמונה פרקים, לפני שצריך להגיע לאמצע מקצה לקצה, נכון? מי רואה באיזשהו קצה שני, צריך להרדת לקצה אחד קיצוני, צריך להגיע לקצה השני כדי להגיע לאמצע.
כל אדם, אלון שואל שאלה חשובה. אומר, נניח, עכשיו הכל בהנחה, נניח שעל הסקאלה של הרמב״ם, בין היתר לחסר ומידת האמצע, נניח שמי שנקרא רב, נניח שהוא באמצע. טוב, נניח, הנחה, בסדר. עכשיו, נניח שהתלמיד, הוא יש לו כל מיני מקומות לא בדיוק חיוביים, אז הוא על היתר או על החסר, תלוי באיזה מידה, למשל, הוא על החסר ביחס לקמצנות ולא לנדיבות, הוא על היתר ביחס לגאווה ולא לענווה, למשל דוגמה, בסדר? אז התלמיד הזה עכשיו צריך ללכת לקצה השני, כדי להגיע בסוף לאמצע. טוב, אז אומר אלון, זה שהתלמיד כרגע מתנהג בהחמרה, נקרא לזה כרגע ככה, זה לא באמת כי הוא חושב שהוא יותר צדיק מהרב, אלא כי כרגע דרך התיקון היא להגיע לאמצע. מה? רגע, אתה עכשיו שואל עוד שאלה. אני רוצה לענות על השאלה הזאת. בסדר? תשובה. כדי שמי שנמצא בקצה מסוים ורוצה להגיע לאמצע, צריך לעבור לקצה השני כדי שאחר כך יגיע לאמצע, אני לא רוצה להגיד המלצה, אני רוצה להגיד הכרח. הכרח להתייעץ עם רבו, איך הוא עושה את התהליך הזה? אין דבר כזה שהאדם הולך לבדו במבוך הזה. אין דבר כזה. כי אז אדם יגיע לכל מיני מקומות, אני לא צריך לפרט אותם. עשה לך רב זה לא המלצה לחתולים, זה המלצה לכל אדם, כולל הרב הכי גדול. לכן אדם, לא, זה הערה מאוד חשובה, הערה הזאת. לעולם אדם לא יסלול לעצמו את מסלול התיקון על פי הקלקולים שהוא מזהה בעצמו לבדו. האם ראית פעם אדם חולה? כן. האם האדם החולה מרפא את עצמו בעצמו לבד? לא. הוא הולך לרופא. הרופא ירפא אותו. החולה לא נהפך להיות רופא. לכן כשאדם זיהה שהוא נטע מהאמצע, ולא משנה באיזה תחום בכלל, הוא לא ייקח על עצמו את האחריות לבד למצוא את מסלול התיקון כדי להגיע לאמצע. אבל הוא למד רמב״ם. הרמב״ם זה ספר. השאלה איך זה קורה בפועל. בסדר? כי התוצאות המעשיות וההשלכות הרחוקות שלהם הן כידוע חמורות ביותר. בסדר? לכן ההערה שלך היא מאוד חשובה. לעולם אדם לא ייקח על עצמו אחריות לבד. הרי אני מעדכן אותך שגם הרבנים שנראים לך באמצע, גם הם כשהיו פעם בקצה וגם הם עדיין בקצה, גם הם לא לוקחים על עצמם אחריות לבד. ומתייעצים ושואלים וכו' וכו'. ככה זה אמור להיות לפחות. כן, עמיחי. יש?
נקודת מסכם, והוא דווקא הגורם ההחלטה שלך, השאלה אם הוא רק השאר או שהוא באמת כל התהליך.
רגע, הוא אומר כאן משפטים חשובים. אומר עמיחי, לפעמים פרץ הרגשות הוא ממד מאוד חשוב באדם. ואנחנו עוד נתייחס לזה עוד מעט, כן? כלומר, כרגע אנחנו מחקנו את הרגש לכאורה לגמרי. אבל תכף נראה שזה לא בדיוק ככה, בסדר? לכן אמרתי, יש שלושה סוגי נדרים. כרגע אנחנו בשניים. אז שואל עמיחי, האם פרץ הרגש הזה, זה רק שער למשהו חיובי שהוא, שממנו אני אגיע אליו, או?
או שזה בעצם הבסיס, התהליך עצמו.
טוב, אז תכף נדבר על זה. בסדר? נשמור את זה בינתיים. מישהו רצה לראות פה עוד הערה? הלאה, מתקדמים חבריה. אם כן, סיכום. וזה שאמר שורה שלישית מהסוף, רביעית מהסוף בכלי יקר, עמודה אמצעית למטה, וזה שאמר כאן איש כי ידור נדר להשם, זאת אומרת, קודם כל זה צריך להיות איש, איש שהוא מצד אחד לא אדם שמונה מרגשות, ומצד שני שזה נדר להשם ולא בא ממקום של איזה דמיונות שכליים גאוותניים שלו, וזה שאמר כאן איש כי ידור נדר להשם, כשהוא איש בנדרו ושפוי בדעתו, ומתוך אישוב הדעת נדר, למעט שלא ידור לשום יוהרה לבנות במה לעצמו, אלא לשם השם ידור. אני רוצה רגע לסכם את זה במשפט קצר. אם אדם יושב עם עצמו 5 דקות, בריכוז, וישאל את עצמו ביחס לעצמו, על איזה ציר חיים אני נע? איזה מחויבויות קיבלתי על עצמי, נגיד ב3 חודשים האחרונים? מה סדר היום שלי? מה היחס שאני נותן בין כל כוחות החיים וצדדי החיים שלי? הוא יגלה מהר מאוד שמאוד יכול להיות שחלק לא קטן מהחלטות החיים שלו אין תוצאה של או הסתערות רגשית או שכל מדומיין. ולכן הוא צריך מהר מאוד לתקן את זה. לכן סוגיית הנדרים היא לא קשורה רק ללכות נדרים, היא קשורה בכלל לכל מסלול החיים שלנו. אני לא יודע אם אתם שומעים חדשות, אבל במצרים יש בלגן. ברוך השם, מבחינה מסוימת. לא, ברוך השם. היות והם למדו את הלקח מלפני 2 שנים, אז הצבא מיד לוקח אחריות שם. לא שאפשר לסמוך על הצבא המצרי, אבל לפחות הם יודעים שאם הם לא ייתנו אולטימטום תוך 40 או 48 שעות לפתרון, אז יהיה מרחץ דמים במצרים. אז הצבא, בשכלו, המצרי, לוקח אחריות ואומר, עד כאן. אם לפי מה שאומרים העיתונים, 17 מיליון מצרים מפגינים בערב אחד מול נשיא מצרים, הדבר הזה מוביל חד משמעי לשפיכות דמים. ולמרחץ דמים, לא לשפיכות, למרחץ דמים. וכבר הוא התחיל דרך אגב. הנה, זאת החלטה של שכל, אבל רגע שאומר תמשיך. והשכל המדויין אומר, יהיה בסדר, נסתדר. דמיונות. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות, אפילו מצרים מבינים את זה. לכן הדבר הזה הוא דבר עקרוני, הוא דבר יסודי. אדם יוצא לבין הזמנים, אנחנו אוטוטו בין הזמנים. כמה רגשות וכמה דמיונות מעורבבים שם. אני אחזור על כל מה שלמדתי בזמן חורף, בפרט בשיעורי העיון, כולל עם חברותה, כולל 5 שעות ביום, בבית כנסת שאף אחד לא נמצא שם חוץ ממני, והחברותה שאולי תגיע. זה רק בסדר בוקר, אבל יש גם סדר אחרי צהריים. שם אני צריך לחזור על כל בניין אמונה, ועוד כמה דברים. ועם המטען הרוחני הזה, הוא יוצא לבין הזמנים. וכולנו יודעים מה תהיה התוצאה. התפרקות מוחלטת. אז מה אתה מציע? לא ללמוד בבין הזמנים, מה זה זמן של ביטול תורה? לא. רק בוא ניקח משימות אפשריות. כל אחד יודע את כוחות החיים שלו, יודע לזהות, הוא מסוגל ללמוד לבד, חברותה, שיעור, באיזה מקום הוא מסוגל ללמוד, בבית יותר קשה, בבית משהו יותר קל. בסדר? אז צריך לתכנן את זה. צריך לעבוד נכון, אי אפשר לקחת עצמנו מחויבויות מטופשות. לכן אני חוזר שוב, זה לא רק סוגיית הנדרים, זה סוגיית החיים. לפני שאלתך, אני אתייחס פה לאפרת. כאשר אדם מחליט ללכת למקום כלשהו, מקום לימודים, בשל היוקרה של המקום והשם הטוב של המקום, מבלי לדעת אם יהיה לו טוב או לא, במצב הזה האדם בונה לעצמו במה, האם מגביע את עצמו? יכול להיות. כי גם המילה יוקרה וגם המילה השם הטוב של המקום, זה מילים שהם לא בלקסיקון שלנו. אם הלימודים שהם יותר מקצועיים ויכולת ההיקלטות אחר כך במערך, במעגל עבודה הוא יותר אפשרי, בסדר, אלה שיקולים חשובים, אנחנו לא אומרים שלא. אבל יוקרה זה שטויות. מה זה יוקרה? לכן אם אדם מחליט, למשל החלטה איפה ללמוד, או החלטה עם מי להתחתן, תסליחו לי לדוגמה הנוראית הזאת, וכשהוא בונה לעצמו במות, אז זה בעיה. אתם מכירים את המפגשים האלה בלילי שבת בבתי כנסת? כשהם מספרים אחד לשני, אתה יודע שפלוני יתארס וכו'. ואז שואלים, מה הוא עושה, החתן? טוב, אז אם הוא לומד רפואה, או ראיית חשבון, זה משהו. אבל אם הוא אינסטלטור, או איזה איש שיפוצים, זה לא מי יודע מה. יוקרה. בונה במה. אנחנו חיים בעולם של בונים במות, או חיים בעולם של הסתרות הרגשות. ולא חיים בעולם שהאדם יודע את מקומו ומנהל את החיים שלא נכון, ישר, לא מוותר לעצמו מצד אחד, אבל גם לא חי בדמיונות מצד שני. כן. תכף נגיע לשם. כלומר, את עכשיו במפלגה של אנשים. כלומר, מפלגת הנשים אומרת שכל כך הרבה דברים גדולים קרו בהיסטוריה על ידי נשים, דווקא בגלל שהיה חסר שם מרכז כובד של שכל. צודקת. זה לא של האישה אין שכל. אמרתי שלא היה מרכז כובד של שכל. זה שני משפטים שונים. תכף נגיע לשם. את צודקת. לכן עוד לא סיימנו את השיעור הזה. אם את רוצה להזדעזע, בואו נזדעזע רגע. תראו מה אומרת הגמרא. זה לא מצחיק, תראו מה אומרת הגמרא במסכת שבת. מקור 4 למטה, אנחנו נפתח את זה תכף. תניא, רבי נתן אומר, באבון נדרים, חס ושלום, מתה אשתו של אדם. המשך הגמרא, באבון נדרים מתים בניו הקטנים של, של אדם. אבל לגבי אשתו של אדם מתה, שנאמר, אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך? מה הקשר? זה משכבך, זה לא משכנך. מה הקשר? מה הקשר בין אדם שלא מקיים את נדרו לאדם שחז ושלום מת אשתו? עכשיו כמובן זה לא כפשוטו. צריך להבין מה הקשר בין האישה לבין נדר וקיום נדר וכו' וכו'. נראה בהמשך. בסדר? כן. לא שומע. כן. א', אנחנו חיים בעולם של שקר ולא צריך להיכנע לו. ב', אתה אומר בצדק שגם את זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אבל גם את זה כשלוקחים בחשבון צריך לקחת את זה בחשבון סביר. לא יכול להיות שהטפל יהפך לעיקר. זה לא יכול להיות. זה כמו אחד יושב בבית המדרש, ויש לו ספרייה. עכשיו זה תלוי. אם יהיו לו ספרים, שהם נקרא לזה ספרי מתחילים, יהיה לו מילון ארמי עברי, ויהיה לו גמרא שטיינזלץ או שוטנשטיין, ויהיה לו ספר מסיעת ישרים עם תרגום המילים, אני יודע, משהו כזה, ויהיה לו עוד איזה שניים, שלושה ספרי האחרונים, כולל הרבנים של מכון מאיר. זה מראה שהוא איזה בחור שבא מהסמינריון. אבל אם יהיה לו שם סט רמב״ם, וסט שולחן ערוך, או טור בית יוסף, וספר מורה הנבוכים בערבית. זה מראה שהוא תלמיד חכם. יוקרה. זה לא מצחיק. כל מי שצוחק פה יודע שזה בכלל לא מצחיק. כי אם זה לא יגיע לספרייה הקטנטונת הזאת, זה יגיע לאיזה שיעור אתה נכנס, ואז יגיע גם לשידוך. מי הרב שלך? עכשיו תלוי מי אתה אומר. תלוי. זה לא מצחיק בכלל. אנחנו חיים בעולם שנודר נדרים, לא דווקא בגדר ההלכתי, אלא חי באווירה של נדרנות, בין אם זה רגשות שמשתלטים, או בין אם זה שכל דמיוני שמשתלט. וזה לא איש, וזה לא נדר להשם. זה ישראבלוף. זה לא אמיתי. ססי, האם יש להתייעץ עם רב? ככה כתוב. ססי זה שם קיצורו של ססון כנראה. מה הבעיה? למה אתם צוחקות? האם יש להתייעץ עם רב בתיקון של כל מידה? לא. הרי פשוט לי שאם אני נכשל בשמירת העיניים, אני אלך תקופה מסוימת ברחוב עם העיניים למטה. א', יש עמודי חשמל כדאי להיזהר בדרך. ב', יכול להיות של להוריד רק את העיניים, זה לא הפתרון כי יש כאן דברים יותר עמוקים. וג', אני מסכים שלא כל דבר אדם רוצה לחשוף בפני כולם, אבל כדאי שבדברים שהאדם מרגיש שהם מרכזיים אצלו בחיים שלו, ובפרט אם הם סוג של בעיה, כדאי שיפתח אותם לפחות לפני אדם אחד שהוא חושב שיכול לעזור לו בזה. מה אנחנו מתביישים? מה הבעיה? למה ילד קטן יודע להיות כל כך דוגרי וישר, והוא אומר את מה שעל ליבו ואת מה שהוא חושב ואת מה שהוא מרגיש, ואנחנו כאלה צבועים? למה? אז אני לא אומר ללכת עכשיו ברחוב ולצעוק לכל העולם, אבל כן, אם אדם יודע שיש לו איזה בעיה משמעותית, כדאי שיתפל בה, ואם הוא לא מסוגל לבד, כדאי שיתייעץ עם אנשים שיכולים לעזור לו בזה. למה זו צריכה להיות בעיה? מה זה, האגו שלנו השתלט עלינו? אני לא מצליח להבין את זה. אני חייב להגיד פה משהו לאגף הזה. בדרך כלל מי שחוטא בזה, זה הגברים. הם לא מוכנים לטפל בבעיות שלהם באמת. הם אומרים, הכל אנחנו נסדר בעצמנו, והתפקיד של אנשים, זה לא רוצה להגיד להכריח, אבל זה להסביר לבעלים עד כמה אם יש דברים שצריכים טיפול, כדאי לטפל אצל איש מקצוע, ולא תוך כדי תנועה זה יסתדר. זה לא יסתדר תוך כדי תנועה, יש דברים שיסתדרו, יש דברים שלא. ולכן זה לא בושה לפתוח דברים שלפעמים צריכים להיפתח. עוד פעם, לא על לוח המודעות הציבורי, אבל כן להיפתח כדי לפתור אותם. טוב, אפשר להתקדם? מתקדמים. אז בואו נתקדם לכיוון הרב בעיניה. אם כן, תניה רבי נתן אומר, בעבור נדרים מתה אשתו של אדם שנאמר, אם אין לך לשלם, למה ייקח משכבך מתחתיך? תראו מה אומר הרב, דברים נפלאים. האדם הוא מחובר, ואני חושב שהפסקה הזאת של הרב היא יותר מעמיקה, כלומר, לפי הכלי יקר מה יוצא עד עכשיו, שמי שצריך לידור נדר זה איש, ומי שצריך, והנדר צריך להיות מכוון להשם. איש, כי ידור נדר להשם, כלומר איש ולא בהמה, כלומר הסתערות רגשית, להשם ולא שכל דמיוני, אלא שכל אלוקי, מדויק, רציונלי, הגיוני, סביר, אפשרי וכו'. אבל, אומר הרב, יש סוג נדר שלישי. האדם הוא מחובר משכל ורגש. אשרי האדם שהשכל והרגש שניהם הם בו בשלמות ובהתאמה להטיב. טוב, דברים פשוטים ידועים. השכל עניינו יותר המשפט, החשבון, ההגדרות, הרציונליות, האפשרות המציאותית וכו', והרגש, כמו שאנחנו יודעים, הוא מתחלף, הוא משתנה, הוא מתלהב וכו'. אומר הרב, כלל המעשים הטובים שבהם נכלל גם כן לימוד התורה וכל מכשיריה, הם מפתחים את השכל עם הרגש. כלומר, כל מצוותיה של תורה ולימוד תורה אמור בעצם לפתח גם את הצד השכלי שבאדם וגם את הצד הרגשי שלו, עד כדי כך אומר הרב. אומנם ישנן מצוות כאלה הקרובות יותר לשמירת הדעות האמיתיות של מקיימות השכל, וישנן כאלה הקרובות יותר לקיום הרגש הטוב במעמדו ולהעלותו במעלה הוגנת באופן שיתאים עם השכל הטוב. כלומר, אפשר לחלק את המצוות של התורה לכל מיני חילוקים, בכל מיני חילוקים, אפשר לחלק גם את החילוק הזה, שיש מצוות שיותר מוכוונות, אם אפשר לומר, לתקן את שכלו של האדם, השקפת עולם, סדרי עדיפויות וכו', ויש מצוות שיותר מכוונות לקיים את, לפתח את הרגש של האדם, כמובן, כמו שכאן הרב אומר, לא כ... עצמאי ואוטונומי, כי אז זה קטסטרופה, אלא הרגש בתיאום עם השכל, לא להכר, בלשון עקרות, לא להכר את הרגשות. לכן במפורש, יש מצוות שעניינם לסדר את הרגשות, לעורר את הרגשות, להופיע את הרגשות. אני לא רוצה לתת כותרת ממש לא מדויקת, אבל הרבה מאוד מהמצוות של בן אדם לחברו, ובפרט בעניינים שקשורים לחסד, צדקה וכו', הם עניינים שאמורים לעורר רגשות חיוביים. והרגש הזה הוא חשוב מאוד. בסדר? מצוות הצדקה והמעשר והפאה וכו'. כל המצוות האלה מעוררות באדם איזה רגש להיות נותן לאחרים. לא להיות קמצן ולשמור לעצמו. אז יש מצוות, אומנם ישנן מצוות כאלה הקרובות יותר לשמירת הדעות האמיתיות של מקיימות השכל. וישנן כאלה, מצוות כאלה הקרובות יותר לקיום הרגש הטוב ומעמדו, ולהעלותו במעלה הוגנת באופן שיתאים עם השכל הטוב. עכשיו אומר הרב דבר ידוע, אולי רק צריך לדייק את הדיוק שדייקנו מקודם. מקור ההבדל הנפשי שבין איש ואישה, כך אמור להיות באופן עקרוני, יש גם יוצא דופן, אבל בגדול זה ככה, שהוא כוח הפועל וכוח הנפעל שבמין האנושי בייחוד. האיש הוא יותר פועל, האישה יותר נפעלת. זה דרך אגב מה שהתכוון המהר"ל, ולא התבלבל, זה מה שמתכוון המהר"ל, שהוא חוזר בעשרות מקומות שהאיש הוא צורה והאישה היא חומר. לא צורה וחומר במובן הזה שהאישה היא יותר חומרית והאיש היא יותר רוחני, כי צורה וחומר במערה זה לא רוחני וחומרי, אלא צורה מלשון צר צורה פועל, וחומר מלשון חומר גלם נפעל. ולכן האיש יש בו יותר את התכונה המפעלית, והאישה יש בו יותר את התכונה הנפעלת. ולכן האיש יש בו יותר את התכונה של היכולת ההובלה, קצת יותר אולי תקיפות, ולכן השכל שהוא אמור לנהל את המערכה הזאת הוא יותר מרכזי באדם הזכרי, לעומת האישה שיותר עדינה, יותר רגישה, יותר מתונה, יותר מסוגלת להכיל, יותר מסוגלת להיות כלי קיבול וכולי זה הדרך, כי היא באמת יותר נפעלת. גם זה קלקול גדול מאוד שאנחנו חיים בדורות כאלה, שלפעמים הגברים נהפכו לנשים ואנשים לגברים, ואנחנו מכירים על מה אנחנו מדברים. בסדר? לכן המציאות הזאת של הפעילות והנפעלות היא מרכזי כובד מאוד עמוקים בנפשות, בנפש הזכרית ובנפש הנגבית, בנפש של האיש, בנפש של האישה. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה, סוגיות ארוכות, אבל נסתפק בזה כרגע. מקור ההבדל הנפשי שבין איש ואישה, שהוא כוח הפועל וכוח הנפעל שבמין האנושי בייחוד, הוא שיסוד ההשלמה של האישה, היסוד, התשתית, הייתי אומר, נקודת המרכז, נקודת הבסיס, בסיס האישיות אם אפשר לומר, שיסוד ההשלמה של האישה היא עדינות הרגש הטהור והטוב. והשכל, היא ודאי יכולה להיות עם תואר רביעי באוניברסיטה, זה בסדר גמור, אבל, והשכל יעזר או יעזור על ידו כפי המידה האפשרית. השכל הוא יהיה מלווה אל הרגש. רק סיפור קטן כדי להסביר את זה עד הסוף. לפני שנים רבות, אולי יותר, אולי בין 15 ל-20 שנה, הייתי באיזשהו מקום, לא משנה מה הסיפור, ניגשה אליי מישהי, אומרת לי, תשמע, אני לומדת וכבר התקדמה בזה, משהו כמו ג'ודו או קראטה, משהו בכיוון הזה. והגיעה כבר לחגורה מתקדמת וכו', צבע מתקדם, ואז היא אומרת לי, תשמע, יש לי שתי בעיות שם בחוג הזה, זה כבר הפך למקצוע כנראה כמעט אצלה. בעיה אחת, שאני צריכה ללבוש מכנסיים. בעיה שנייה, שאני נאבקת עם בנים. מה עושים? אמרתי לה, יש בעיה יותר עמוקה. הבעיה יותר עמוקה שצריכה לבדוק טוב טוב שאת לא מאבדת את העדינות הנשית שלך. אישה לא נותנת אגרופים. לא אמרתי שאיש כן, אבל אישה ודאי שלא. לא, זה לא מהטבע הנשי. אישה לא אמורה להיות כוחנית. היא לא אמורה להיות תוקפנית. גבר נקרא גבר מלשון להתגבר. אישה היא לא, היא לא, היא לא, היא לא אדם שתפקידו להתגבר במובן הזה שלהתגבר על כוח מעכב, למרות שיודעת להתגבר על הרבה מעכבים. זה לא, זה לא אישיות שלה, זה לא אופי שלה. אישה אמורה להיות עדינה, רגישה, לא, לא. אמרתי לה, את זה תבדקי, לפני שאת בודקת את המכנסיים ואת הבנים שם בחוג הזה. תבדקי האם את לא מאבדת את הנשיות שלך. זאת בדיקה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר יסודית. האם את לא הופכת להיות פועלת במקום להיות נפעלת? הרב כותב באחד המקומות, גם הרב חרלאפ וכו', והרב בשמונה קבצים מעריך בזה הרבה מאוד, שהדבר שגורם הכי הרבה נזק לתיקון העולם, זה שאיש גדל כמו גידולי אישה, ואישה זה לשונו, ואישה גדלה כמו גידולי איש. משהו פה התערבב לגמרי. האיש נהיה יותר אחרוכי ויותר לא מסוגל להוביל וכו', והאישה היא... זאת בעיה. אלישך תשוקתך והוא ימשול בך, זה לא כאן שייך סעודי ואיזה שפחה. אלא, אלישך תשוקתך הכוונה שיש באישה איזה צד שרוצה להישען, שרוצה להרגיש בטוח, יש לו על מי לסמוך וכולי על זה הדרך, נפעלות. והאיש, יש לו כוח ממשלה, לא במובן הזה שחד ושלום הוא רודה. אלא יש לו כוח הובלה, כוח יכולת להוליך דברים. דווקא בגלל שהרגש הוא יותר מתחלף, הוא יותר משתנה, הוא פחות קבוע, לכן גם הוא יותר מסוכן. לכן צריך את המשענת השכלית של האיש, ודווקא מפני שהאיש יש לו שכל, הוא יכול להוביל. היא גופה, היא גופה ממש. לכן רק נקרא את החצי השני ברשותכם. עוד פעם, מקום ההבדל הנפשי שבין איש ואישה. ואני יודע שהיום הדברים האלה נשמעים פרימיטיביים ולא רלוונטיים, ואתה גוזר גזרות, אתה מחלק חילוקים וכו'. אוקיי, אז אנחנו פרימיטיביים. זאת האמת. ואוי ואבוי אם זאת לא האמת. כמו שהגמרא אומרת, אוי לו לדור שבניו נקבות. באמת יש לי קושי הרבה שנים, למה הגמרא לא אומרת, אוי לו לדור שבנותיו זכריים. זה לא כתוב בגמרא, אולי הגמרא לא חשבה על זה שיגיע דור כזה. אבל אוי לו לדור שבניו נקבות. יש מצב כזה של בן נקבי, כמו שיש מצב כזה של בת זכרית. פעם, יש במרוקאי, זה נקרא מקוחה, לא? משהו כזה. חשבתם על זה? אין לנו משהו נגד המקוחות למיניהם, אבל קצת עדינות. איך זה ביידיש? אין שם ביידיש. אני רוצה רק רגע לסיים את החצי השני של המשפט. עוד פעם. מקור ההבדל הנפשי שבין איש ואישה הוא שהוא כוח הפועל וכוח הנפעל שבמין האנושי בייחוד, הוא שיסוד ההשלמה של האישה, היסוד, הבסיס, התשתית בנפש, היא עדינות הרגש הטהור והטוב, והשכל יעזור על ידו כפי המידה האפשרית, ובאיש להפך, השכל הוא העומד בראש, והרגש עוזר על ידו. ואשרי אדם אשר זיכהו השם בנחלת שדי ממרומים, אשת חיל עטרת בעלה. אשת חיל, אשתו של חיל. אז מי החיל פה? הוא, ברור. אשתו של חיל. כלומר, כשאנחנו שרים אשת חיל, נתכוון לעצמנו. לא, אבל אם הוא באמת חיל במובן הזה, אז היא אשת חיל במובן הזה. הרגש סומך את השכל. שכוחות נפשם משלימים בייחוד ברגש את הצדדים הצריכים מילוי שבנפש האיש, אשר יסוד כוח המרכזי שלו הוא השכל הטהור והחד, המוכן לפעולה ולחשבון. אישה כזאת היא עזר באמת, ומי שזכה לה מספר ימיו כפליים, וכל אדם נשוי יודע כמה דברי הרב האלה הם כל כך ישרים, כל כך אמיתיים, כל כך מתאימים לכל הדורות. זאת האמת, ממש האמת. כן, מי רצה לומר כאן משהו מקודם? מישהו הצביע פה? כן, בבקשה. אני מעדיף להגיד שלא. כי גם משה רבנו ואהרון הכהן לא מוסרים עדות. אחד על השני. ומשה רבנו לא מוסר עדות על עצמו. אדם פסול לעדות כי הוא קרוב על עצמו, הוא קרוב לאחיו. לכן זה מאוד נוח להגיד שאישה פסולה לעדות כי היא רגשית ולא יודעת לשים לב מה קרה בדיוק. ומה? לא, אבל לזה אני חותר לענות לך. אני חותר לענות לך בכיוון הזה. כלומר, זה מאוד נוח להגיד, אישה היא רגשית, אין לה כל כך שכל מדויק כדי לזהות מה היה באמת, ולכן היא פסולה להעיד עדות. מי שרוצה להגיד ככה, יבוסם לו. אני חושב שיש כאן דברים הרבה יותר עמוקים. מעין משה ואהרון. אבל זה עוד סוגיה. למה דווקא, למה אדם קרוב לעצמו פסול לעדות? וכי אנחנו חושדים במשה שהוא קרוב לעצמו? חושדים במשה ואהרון? שהם קרובים אחד לשני? אז יש כאן דברים יותר עמוקים. בסדר? חזל דרך אגב אמרו בצורה פשוטה. יש כאן גם ממד של צניעות. שכשאישה מגיעה לבית דין להעיד עדות, זה דבר שהוא לא צנוע. כל מי שפעם היה בבית דין יודע שלעמוד בחקירה בבית דין להעיד עדות זה לא דבר פשוט. אבל זה לא רק לא צנוע במובן הפיזי, זה גם... אישה, איך? זה לא נעים, הנה, זאת המילה, לא נעים. הנפש הנשית היא לא בנויה להיות באימות, וחקירה נגדית קוראים לזה היום, חקירה נגדית. לא... הנפש הנשית היא לא בנויה לזה. היא מתפרקת. הזכרתי פה פעם את הסיפור ההזוי הבא, שפעם באחד השיעורים, לא זוכר איפה זה היה, דיברנו על הסוגיות, מעין הסוגיות האלה, לא זוכר בדיוק את הפרטים, וכמה אחת אומרת לי, אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו. מה את מספרת? היא, יש היום במסעדות דמות כזאת שנקראת מארחת. זאת אומרת, היא כביכול מארחת את אלה שמגיעים. יעני שתרגיש בבית. כן. עכשיו, המארחת הזאת, היא בעצם אחראית על כל המלצריות והמלצריים, והיא בעצם אחראית גם להושיב את האורחים בשולחנות. אומרת המארחת הזאת של איזו מסעדה כנראה גדולה בירושלים. אומרת, תשמע, חייבת להגיד לך, בין 2-3 מלצריות בערב בוכות בשירותים באמצע העבודה שלהם. שאלתי, ומה עם המלצרים? לא בוכים בשירותים. מה הבעיה? למה בוכות? מה קרה? פשוט, מגיעים אנשים רוצים לשבת בשולחן X, אבל מה לעשות? השולחן הוא תפוס. יש שולחן Y, אבל הם לא רוצים שולחן Y, רוצים שולחן X, ואז הם מתנפלים על המלצרית. היא לא אשמה בכלל. אבל היא לוקחת את זה ללב, כאילו באו אליה בטענה, ואז היא הולכת ומתייפחת, איפה שמתייפחת. אז למה למלצרים זה לא קורה? לא כי לא מעניין אותם. השאלה היא למה לא מעניין אותם? כי השכל עובד. אני, התפקיד שלי לספק לך שירות. סיפוק השירות הוא לפי האפשרויות הנתונות. כרגע יש את השולחן הכי על הפנים במסעדה. רוצה? תיקח. לא רוצה? תחפש מסעדה אחרת. אני אחרי לספק לך שולחנות? תבוא, שעה לפני שהמסעדה נפתחת, תמצא את השולחן, הכי טוב. כך חושב אדם ממין זכר, הוא לא, הוא ניגש אובייקטיבית לסוגיה, הוא לא קנוע סובייקטיבית, הוא ניגש אובייקטיבית. אדם ממין נקבה היא מעורבת סובייקטיבית בסוגיה. היא רגשית שמה. הנה, אני רואה שאת מזדהה עם זה. אולי יש פה איזה כמה כאלה שמצאו את עצמם מתייפחות. מה? כן או לא? הרבה פעמים. וואי, וואי, וואי. לא, אבל זה נכון. בואו נתקדם. אם כן, השכל והרגש שניהם חשובים. האיזון בין שניהם חשוב שיופיע תכף נראה איך. יש מצוות שמתקנות יותר את השכל, יש מצוות שמתקנות יותר את הרגש. האיש, המרכז הכובד שלו זה השכל, האישה, המרכז הכובד שלה זה הרגש, ולכן מתחתנים כדי ליצור צורת אדם שלמה וצורת הופעה אלוהית שלמה. הלאה. אומנם, מדרגה למטה מהשכל המתבונן, הוא הרגש החש והמרגיש את הטוב ואת הרע שבמוסר, את האמת ואת השקר שבלימודים המעשיים והנלווה להם, את היפה והכעור שבכל דרכי החיים. אבל מקיימו את השכל ומבססו יפה. כלומר, ברור שברמה האובייקטיבית, השכל הוא ודאי במדרגה יותר גבוהה מהרגש. כי השכל, כמה שניתן באופן יחסי, הוא יותר אובייקטיבי. הוא יותר קבוע. הוא לא סובייקטיבי והוא לא משתנה. לכן ברור שהשכל הוא עליון מהרגש. אבל דרך אגב, על פי זה יש קצת קושייה, ולא נפתח את זה עכשיו. הפסוק שמברר את בריאת האדם בגן עדן, בשלב הראשון, אומר, אחור וקדם צרתני. וחז"ל אמרו שהאחור זאת האישה והקדם זה האיש. אז אם זה ככה, אז האחור נקרא אחור מלשון אחרי. הוא מאחור, הוא מאוחר. והקדם נקרא קדם מלשון קדימה. הוא מוקדם, הוא לפני. אז אם כן, איך הפסוק הזה כתוב? קדם ואחור צרתני. קודם כל קדימה, אחר כך אחורה. קודם כל לפני, אחר כך אחרי. אז למה האחור והקדם צרתני? זאת אומרת, אף על פי שהזכרי, השכל הוא קדימה, והרגש הוא עולה אחור, אף על פי כן בפסוק, הרגש קודם לשכל. מדהים. יש לזה השלכות מרחיקות לכת לדיוק הזה. זאת אומרת, אף על פי שמצד האמת האובייקטיבית לא הרגש מנהל את החיים, אלא השכל, הרגש מופיע בפסוק הזה ראשון. אז אף על פי שכביכול האיש הוא הפועל והאישה היא הנפעלת, ולכן האיש פועל על הנפעל, מי שבעצם מוביל פה את העניינים, זה כדאי לקחת לתשומת לב, זאת האישה הנפעלת. אחור וקדם צרתן. אף על פי שהקדימה קודם לאחור, פה האחור קודם לקדימה. פלא, מופלא. טוב, אבל בואו נעזור רגע את החשבון הזה, כי יש הרבה מלאין בזה. בכל אופן, אז ברור שמהצד האובייקטיבי, ברור שהרגש לא יודע להבחין בין טוב לרע, בין אמת לשקר, בין יפה למכוער, אלא השכל יודע לעשות ההבחנות האלה. השכל אמור לעשות ההבחנות האלה. אבל מצד שני ברור גם, שאוי ואבוי אם השכל של האדם יישאר דיסק של אינפורמציה. מה שהופך את האדם מלהיות אדם יודע את, להיות אדם חי את, זה בדיוק המעבר הזה בין השכל לרגש. חכמי לב בין החוכמה ללב. אנחנו לא דיסק של מידע, אנחנו לא אינפורמציה. אנחנו אמורים לחיות את מה שאנחנו לומדים או יודעים, ולא רק אמורים לצטט ציטוטים. ולכן אין ספק שמה שהופך את האדם מאובייקטיבי לסובייקטיבי, במובן החיובי של המילה, זה הרגש. אוי ואבוי אם אדם מבחוץ ביחס למה שהוא חושב שהוא חשוב, והוא לא מבפנים, כלומר הוא לא חי מבפנים את זה. זה חורבן. ולכן אף על פי שהשכל הוא זה שיכריע איזה תוכן אנחנו חיים, הרגש הוא זה שיהפוך את זה לחיים. אדם בלי רגשות זה אדם לא חי. קוראים לזה דיסק און קי, איך קוראים לזה? איך זה מחולק המילים האלה? דיסק און קי, ככה? דיסק זה דיסק, און קי מפתח. אוקיי. אז אנחנו לא דיסק און קי. דיסק און קי. אנחנו אנשים חיים, אנחנו בני אדם. חיים. ולכן אף על פי שהשכל הוא הרבה יותר אובייקטיבי והרבה יותר מדויק מאשר הרגשות, אבל זאת בדיוק הבעיה. שהשכל הוא אובייקטיבי, ואז האדם הוא לא הוא, אלא הוא מדבר על, אבל הוא לא חי את. עכשיו הגענו לסוגיה. הנדרים אינם פונים לצד קדושת הרגש. כאן הרב הולך בעיקר בדרך של הכלי יקר, בדרך הראשונה. זאת אומרת, הנדר, עד עכשיו מה בעצם ראינו? ששני סוגים של נדרים שליליים. יש נדר שלילי שהוא תוצאה מהשתלטות רגשית, למשל כעס וכדומה, ויש עוד או כל מיני סוגי הרגשות, או יש סוג של נדרים שהוא תוצאה של השכל המדומיין שלנו. אבל רגע, יש גם את הפשט הפסוק, איש כי ידור נדר להשם. כלומר, יש מצב שאדם הוא איש, הוא שכלי, הוא לא אדם שמאבד לגמרי את השכל והרגשות השתלטו עליו, הוא איש, והוא נודר נדר להשם. יש מצב כזה. יש מצב כזה, אומר השולחן ערוך, שמשובח לנדור, שמצווה לנדור. באיזה מצב, על איזה סוג של נדר מדובר? מדובר על אדם שהוא שכלי. ומדובר על אדם שהוא שכלי, אבל נותן לרגשות שלו להיות המלווה, המפנים, המחיה, את אותו שכל. אני עכשיו הולך להפוך את כל מה שדיברנו עד לפה. אוי ואבוי אם אין מציאויות כאלה ואחרות שאדם מתעורר במחאות לנדור נדרים. אז באמת האדם הוא איזה דיסק של אינפורמציה וזהו. כלומר, אם אנחנו לא איש אלא רק רגשות, חורבן. אם אנחנו שכל מדומיין, חורבן. אבל אם אנחנו שכל הגיוני של תורה, והרגש מתלווה לזה, בדיוק כמו המשפט שהרב כותב פה, הנדרים, עוד פעם, אולי המשפט הקודם, אמנם מדרגה למטה מהשכל המתבונן הוא הרגש שחש והמרגיש וכו', אבל מקיים הוא את השכל ומבססו יפה. יש תפקיד חשוב לרגשות, תמיכה, זה קשור למה שהתחלתי להגיד מקודם. יש תפקיד חשוב מאוד לרגשות. אוי ואבוי מה אדם מזלזל ברגשות האלה. אבל בתנאי, בתנאי שהשכל מנהל, ובתנאי שהרגשות מתלווים אל השכל הזה והופכים את האדם מאדם אובייקטיבי לסובייקטיבי, מאדם יודע לאדם חי. ולכן, אני רוצה רגע להמשיך למשפט הזה, הנדרים אינם פונים לצד קדושת הרגש. מצד תגבור את רגש הקדושה, העירה, העבודה ויתר כל הרגשות הטובים, ימלא לב האדם להיות נודר נדר. נכון, אבל אם אתה איש, אם השכל הוא עדיין המרכזי כשאתה נודר נדרים, או כשאתה מקבל עליך קבלות, או אתה מכריע הכרעות, אמנם הוא מוזהר האיש הזה שלא יחל דברו, לא יחל מלשון התחלה או חולין או חלל, על האדם לדע את הערך הטוב שיש לרגשי קודש כשהם מתנהלים יפה. מה הגדר של רגשי קודש שמתנהלים יפה? איש להשם. אז יש סוג שלישי של נדר. הקצוות תמיד רעות. או רק הרגשות או שכל מדומיין. אבל החיבור של שכל כמרכז והרגשות מופיעים חשוב מאוד. אוי ואבוי אם אדם לא נותן לכוח החיים הזה להופיע. אז הוא באמת יהפך לאדם מת, לא לאדם חי. לכן על האדם לדע את הערך הטוב שיש לרגשות קודש כשהם מתנהלים יפה. וחלילה לזלזל בהם. יש איזו נטייה לזלזל ברגשות. תראה, אנחנו אובייקטיביים, אנחנו שחלטנים, אנחנו צריכים להיות מדויקים, הכל על פי הגדרות. לא. השכל הוא המנוע, הוא היסוד, הוא הבסיס, והרגש יהפוך את זה לחיים. והרגש ייצור את כל ההתפתחות, את כל ההתפתחות הרוחנית שלנו. המזלזל בהם, הוא מבעט בטובה הגדולה של המעלה הטבעית האנושית, אשר חנן השם את האדם להצידה, ובאור החיים למעלה למשכיל לו תומכו כבוד. הנה איבד לו גם כן את אותו הערך הנשגב שיש לאישה טובה, שיתר את בעלה כל זמן שידע את ערכה. אחד הדברים הקשים מאוד לאדם ממין זכר, במפגש שלו עם אדם ממין נקבה, שהוא לא יודע איך להתייחס אל הרגשות. וכן להפך, אחד הדברים הקשים מאוד לאדם מין נקבה, כשהיא פוגש אדם מין זכר, שהיא לא יודעת איך להתייחס אל השכליות הזאת. נכון, את האמת. זה סוג של בעיה, המפגש הזה. אבל זה סוג שצריך להיווצר היחס הנכון. מצד אחד, המפגש הזה בין הרגש לשכל צריך ליצור איזה בהירות, שמי שמכריע את ההכרעות הוא באמת השכל. מצד שני, השכל הזה צריך להיות שכל חי, נושם, לח, רטוב, לא יבש, לא כפו, לא מת. זה צריך להיות חיים. ואחד הדברים, כן הייתי אומר בהקשר הזה, המפתח לזוגיות בריאה זה היכולת לייחס את היחס הנכון בין שני הכוחות האלה. אני אומר את זה בשפה מאוד 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 ברורה, בסדר? אם אישה לא מעריכה, קוראים לזה כבוד בכל מיני ספרים, אם אישה לא מעריכה את בעלה, את ערכו, את חשיבותו, את כל מה שהוא מייצג, יש כאן בעיה חמורה ביותר. ואם איש לא רוצה להגיד מרגיש את אשתו, אבל הוא לא מעריך את הרגשות, את העדינות, את התמימות, לפעמים דווקא אפילו את אי השכליות, יש כאן בעיה חמורה מאוד. המפגש הזה בין הנפשות הוא מפגש שדורש עבודה אדירה. עבודה להעריך את השכל כמרכז כובד, כמנהל החיים, אבל מצד שני לא להתבלבל ולקעקע את הרגשות. אני לא רוצה לחזור לסמינרון של כיתה ו' וכן, גברים מדהים, נשים מנוגה, אבל אתם מכירים את זה, נכון? כשאישה מספרת את בעיותיה לבעלה, אז בעלה מיד נכנס השכל לתמונה, ואז הוא אומר, רגע, יש בעיה? אם יש בעיה, צריך לתת פתרון. כמו זה בעיה במתמטיקה, נכון? אבל היא בכלל לא רוצה פתרון. היא רוצה הקשבה. ברגע שאתה מקשיב, כלומר, ברגע שאתה מפנה את כולך, ורק, אם אפשר לומר, שם אותך איתה במקום שלה, זה הפתרון. פתאום הבעיה נעלמת, אין בעיה בכלל. באמת, מניסיון, שכל אדם נשוי, היא נעלמת. לכן הבעיה של השכל, שהוא ניגש אל הרגש במקום של השכל. והבעיה של הרגש, הוא ניגש אל השכל במקום של רגש. ולכן באמת אשת חיל, עטרת את בעלה. מצד אחד החיל זה השכל, ומצד שני, מה שתומך את החיל הזה והופך אותו לחיים, אשת חיל, זה הרגש, זה האישה. זה דבר עמוק, זה דבר יסודי, ולכן אדם שמזלזל ברגשות זה דבר חמור. אבל בתנאי אחד, שהרגשות הם באים מכוח השכל, לא באים במקום השכל. כן. אין בעיה, תסמוך עליי שאני יודע להגיד לא, זה בסדר. לא, לא, אדם לפעמים לא שהתורה זה זכר ונקבה, זה לא קשור. הוא מדבר על זה שמצד המנוע של החיים, או הייתי אומר ככה, לא המנוע, אבל הייתי אומר, יכולת ההכרעה של החיים זה השכל, אבל זה חייב להיות חי. לא, לא. איש לא יהפוך את אשתו להיות איש. ואישה לא תהפוך את אישה להיות אישה. מה? איפה זה פה? איפה, איפה? לא, בבקשה תדייק לי, איפה כתוב? על מה אתה מדבר? ברור. רגע, נראה לך שאני פחדתי לקרוא את זה בפני נשים עכשיו? מרכז הכובד של האישה הוא לא השכל שלה, וזה לא קשור בכלל לכך שהיא יכולה ללמוד וצריכה ללמוד ולקחת אחריות בתפקידים מרכזיים. מה זה קשור אחד לשני? הייתה פעם אישה אחת, קראו לה אשת הברזל, שמעת עליה? נכון. היא בחיים עוד? נפטרה. כן, לא מזמן, כן. אבל היא גם אשת ברזל, היא בסוף אישה. למה נשים לא כתבו את הדברים האלה? אני לא מבין את השאלה. א', מי אמר שלא כתבו? ב', מה זה קשור לשיעור? אם כתבו, תנוח דעתך. מישהי יכולה לכתוב משהו כזה? כן, דבר שני. אוקיי, לא קשור. הלאה. כן. רגש זה נפעל על ידי השכל. אני יכול לשאול שאלה רגע? אני יכול לשאול שאלה שנייה? למה את יושבת עכשיו בשיעור הזה? רוצה, למה את רוצה? שכל, רגש, מה? דמיון, חברות, כיבוד שאין פה, בדיחות שגם אין פה. מה? איך? גם שכל וגם רגש. למה אתם יושבים פה? איך? אתם רואים, אנחנו מתבלבלים, אתם רואים? לא, אבל עכשיו ברצינות. זה ברור שאצל האישה מעורבים פה הרבה רגשות. זה ברור שאני רוצה להרגיש. ואצל האיש זה יותר שכלי. נכון? אדם עם זכר בדרך כלל לא ילך לשיעור שהוא כבר מכיר. הוא לא ילמד משהו שהוא כבר יודע. כן או לא? לא תלכו לשיעור כזה. אדם עם נקבה, 18 פעמים אותו דבר. אז אומר לה בעלה, אבל כי יודעת את זה, את מעבירה כבר שיעור על זה. היא צריכה לשמוע את זה עוד פעם. זה נכון או לא? כן, למה לשמוע את זה? כי הרגש מתעורר, הרגש, הרגש. וזה נפלא. אני לא מזלזל חד שלום, זה נפלא. זה דבר יסודי ביותר. זה דבר אמיתי. דרך אגב, לכן הרווחנו גם עוד משהו על הדרך. לכן כשהתורה מתארת את סוגיית הנדרים, אז אחד ממרכזי הכובד של הנדרים זה שאישה נודרת נדר. דרך אגב, זה מאוד מעניין. איפה ממוקמת מסכת נדרים בשישה סדרי משנה? באיזה סדר? נשים. כי אישה נדרנית, אומרת הגמרא. כי הנדר הוא בא ממקום של רגש, אבל שאמור להתלוות לו שכל, ולכן אם אביה או בעלה ימצאו פתח להתיר את הנדר, אם זה בא ממקום לא נכון של רגש שיסתער או שכל דמיוני, אז עושים התרת נדרים או הפרת נדרים. אבל אם לא, אז איש כידור, נדר להשם. דרום מטבריה. אז לפי מה שנאמר, ללא אנשים אשר מייצגות את הרגש בעולם, העולם לא היה מתקדם. אמת. מה? זה גם שני, גם לצד השני. הוא לא אמר, אם היה אומר לצד שני, אתם אומר גם אמת. אבל זה נכון. מה אתה רוצה ממני? מי אמר לך שזה נכון? לא נכון. הנה, הזכיר מישהו עכשיו. איך? כן, אני לא מבין מה הבעיה. למה זה בעיה? אם נשים תכתובנה ספרים, והספרים, מה זה אם נשים? כותבות ספרים, והספרים הם ספרים טובים, שיכולים למשל אפילו בהקשר הזה ליצור יחס נכון בשכל לרגש, נפלא ביותר. אני לא מבין את הקושייה. אתה תעשה תיקון ותלמד ספרים של נשים. מה? לא, זה כפירה. הספרים האלה זה כפירה, זה תנ"ך בגובה הברכיים. זה ספרי כפירה, הספרים האלה. מה? יוחי ברנדס וכל הסגנון הזה, תיזהרו מזה זהירות חמורה ביותר. טוב, נעזוב, אני לא רוצה להזכיר פה שמות. אנחנו ניגשים ללמוד תורה ממקום של, 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 של גובה השמיים, לא מקום של גובה הברכיים. טוב, אז זה נושא אחר לחלוטין. הלאה. אמנם הוא מוזר, אני חוזר שוב, אמנם הוא מוזר שלא יחל דברו, על האדם לדע את הערך הטוב שיש לרגשי קודש שהם מתנהלים יפה. מה זה מתנהלים יפה? מכוח השכל, מתוך תשתית של שכל וכו'. ואז הרגש הופך את השכל לחיים. וחלילה לזלזל בהם. המזלזל בהם הוא מבעד בטובה הגדולה של המעלה הטבעית האנושית אשר חנן השם את האדם להצידו באור החיים ולמעלה למשכיל ולתומכו כבוד. הנה האדם הזה, אם הוא מזלזל ברגשות, זה נקרא שהוא מזלזל באשתו. אז מה הגמרא רוצה להגיד? אומר רבי נתן, באבון נדרים מתה אשתו של אדם. מה הכוונה? זה לא כפשוטו. אלא אם אדם לא נותן את המקום הנכון לעולם הרגשי שלו, שהנדרים הם אחד הביטויים של העולם הרגשי הזה, תדע לך שאתה גם לא נותן מקום לאשתך, אשתך חיה, אבל היא בעצם מתה. אין יחס נכון בתוך המשפחה בין איש לאישה כשהעולם הרגשי מנוטרל. ברמה כזאת חס ושלום. זאת הכוונה מתה אשתו, זה לא פה איזה סכמה. אלא הצד הרגשי שבצורת האדם צריכה להופיע במשפחה, הצד הרגשי הזה חסר. אם אדם לא מקיים את נדרו, בסדר? בעוון נדרים הכוונה אם אדם לא מקיים את נדרו, זאת אומרת שאם אדם מזלזל בעולם הנדר, מזלזל ברגשות הבריאים, בתנאי שכמובן השכל הוא המרכז כמו שאמרנו, והרגש הוא הופך את זה לחיים. בואו נסכם. הנה עבד לו גם כן אותו הערך הנשגב שיש לאישה טובה שיעטרת בעלה כל זמן שידע את ערכה. אבל בעוון נדרים הנה נהרס אותו כוח השומר והמעמיד את תעודת הרגש בחיים. על כן התולדות הנמשכות מזה מביאות גם כן שאשתו של אדם מתה כמובן לא כפשוטו. ופסיעותיו הטבעיות, כלומר אותה הופעת חיים טבעית, רגשית, חושית וכו', מתקצרות בדרך החיים גם הרוחני כמו החומריים, שרק יש את חיילי שנאמר בה גמלת אותו ולא רע. כל ימי חיי. אם אדם רוצה באמת חיים ארוכים, לא במובן הפיזי, לחיות 120 שנה, אלא חיים שלמים, חיים בריאים, חיים נכונים, הוא חייב להכניס את הרגש במקום הנכון. אם כן, סיכום. שלושה סוגי צירים, או שלושה סוגי מסלולים שאדם נע בהם בחיים. מסלול אחד, מה שמנהל את האדם זה לא האדם שבו, זה הבהמה שבו, שזה הרגשות והחושים, זה הביטוי של הסתערות הרגשות, למשל בסוגיית הנדרים. אפשרות שנייה, מה שמנהל את האדם זה השכל הדמיוני שלו וכו'. היום אני נוסע באיזשהו מקום, כאן על יד בנייני האומה, אז אני רואה כל מיני שלטים, בוא לפגוש את כל מיני שמות ופנים וכו'. מקביה כנראה משהו, לא? אמרו לי מקביה. טוב, זה רגשות. אני לא צריך לפגוש כל אדם בחיים, בטח לא ימוס אחיין, אז מה ימוס אחיין? לא, אבל זה מעורר את הרגשות, זה סקרנות. מי זה האדם הזה? מאיזה רצובה? מה הוא עושה? זה מעניין. לא כל דבר שהוא מעניין, אני צריך להיפגש איתו. יש דברים מעניינים שיש סדרת עדיפויות במעניין בכם. אנחנו חיים בעולם שמשווקים לנו רגשות. ובעולם שמשווקים לנו שכל דמיוני. אדם הולך לחנות. מה הוא קונה? מה שמעורר לו את הרגשות, ומה שאומרים לו בשכל הדמיוני שלו, תשמע, אם אתה לא תקנה, אתה... פעם, אני זוכר שנולד הבן הבכור שלנו, אז הלכנו לחנות תינוקות, לקנות עגלה, אני יודע מה. בסדר. נכנסנו, היינו הורים תמימים וצעירים, נכנסתי לחנות גדולה כזאת, והמוכר ראה איזה זוג צעיר תמים לפניו, והתחיל לשכנע אותנו שאם אנחנו לא נקנה את הנדנדה, שזה, וכל מיני ארסלים, וזה, וואו, וכמובן, הכל זה. אני באיזשהו שלב, אני שמתי לב שהבן אדם פה קולט שאנחנו פה איזה... מה זאת, תגיד לי, לאברהם אבינו גם היה את כל מה שאתה מנסה למכור לי? ובגלל זה הוא היה פחות אברהם אבינו? מה הייתה התשובה? היה עמום מהשאלה? לא, וכל מתקן כזה, הוא נותן לך הרצאה, למה הילד לא יגדל נורמלי אם לא יהיה לו את זה. איזה שטויות. אני לא נגד ארסל ולא נגד נדנדה ולא נגד טרמפולינה ו... בסדר. קצת יחס. ואנחנו חיים בעולם שהרגשות משתלטים, השכל הדמיוני משתלט, והשכל הצרוף שהרגש מתלווה אליו ויוצר איזה... הרמוניה, זה קצת חסר. ואת זה באה התורה לברר. איש כי ידור נדר להשם, שנזכה בעזרת השם גם כפרט, גם כמשפחות, גם כעם, שכל ההחלטות וההכרעות שלנו בחיים יהיו על הציר הזה של איש כידור נדר להשם. שר כוח. בשבוע הבא בעזרת השם השיעור אני מקווה יהיה כרגיל, לא אמור להיות סיבה שלו, וזה יהיה בעצם השיעור האחרון בכלי יקר, כי השנה, כי שבוע אחר כך נקווה שלא יהיה, אבל אם לא ייבנה המקדש ויופיע המשיח, אז יהיה ערב תשעה באב, אז כבר לא יהיה שיעור. בסדר? יישר כוח, לילה טוב.